חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, עוד מעט נדבר כאן על הסכסוך שהביא לסגירת מקלטים לנוער להט"בי בסיכון. נדבר גם על מצוקותיהם של להט"בים דוברי רוסית ויוצאי ברית המועצות. גם נדבר על ספר חדש של אימרי קלמן שהיה יושב ראש אגודת הלהט"ב ומוציא ממש בימים אלה את המניפסט הגאה שלו. עוד נדבר על נולדו להיות, סרט חדש שמתעד את חייו של הרופא שמנהל את המרפאה להתאמה מגדרית בבית החולים הר סיני בניו יורק. כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק את התוכנית הזאת, יובל יסוד הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"ס, מסרבת לאסוף נתונים על קהילת הלהט"ב בישראל. כך פרסמו השבוע חדשות 13. בנימוקיה לסרב טענה הלשכה כי פעולה זו עשויה לפגוע ברגשות האוכלוסייה וברגשותיהם של סוקרי הלמ"ס. משרד האוצר קבע בשנת 2016 כי על הלמ"ס לאסוף את הנתונים במטרה להבין את מאפייניה וצרכיה של הקהילה, אך הלשכה עומדת בסירובה. קואליציית ארגוני הקהילה הגאה בישראל פנתה ללמ"ס באמצעות חברת הכנסת מיכל שיר על מנת שתיתן נימוקים לסירוב. בדוח מרכז המידע והמחקר של הכנסת נכתב, הלמ"ס הביע חשש ששאלה על נטייה מינית תיצור אנטגוניזם בקרב אוכלוסייה מסוימת. כמו כן, טענו, שאלה זו עשויה לפגוע ברגשות סוקרי הלמ"ס ובפרט בני החברה החרדית והערבית, ובכך לפגוע ביכולת לקיים סקרים בתוך אותן חברות. בתגובה לחדשות 13, מסרו מהלמ"ס מדובר בבעיה הקיימת בכל העולם. נשמח להיפגש עם נציגי ארגוני הקהילה הגאה בישראל ולדון בסעיפים המוצעים, כמו הפקת נתונים בנושא זהות ומגדר ושאלות בנושא נטייה מינית. אור קשת, מנהל קשרי ממשל באגודה למען קהילת הלהט"ב בישראל, אמר בתגובה, לא ייתכן שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתעלמת באופן מכוון מציבור עצום בתירוץ שערורייתי של פגיעה ברגשות הסוקרים. והיסטוריה ביוון, חבר קבינט גאה מוצהר ראשון בממשלה היוונית. ניקולס יטרומנולקיס מונה שלשום לסגן שר התרבות היווני. הוא בן 44, בעל תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, וגם תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת הרווארד. בעבר כיהן כמזכיר הכללי של משרד התרבות ופעל לקידומן של אוכלוסיות מוחלשות, תוך שהוא מתמקד בזכויות ילדים ולהט"ב. יסו ניקולס, ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
בדרו הוא מקלט לנוער להט"בי בסיכון שמופעל על ידי עמותת אותות. שלשום, יום שני, המקום נסגר בעקבות סכסוך מתמשך בין נציגות עובדי העמותה להנהלה של העמותה. העובדים, נספר לכם, מנהלים מאבק לשיפור תנאי השכר והעבודה שלהם כבר זמן ארוך. מיותר לומר שבסכסוכים כאלה הנפגעים המרכזיים והמיידיים הם דווקא הנערים והנערות שכל כך זקוקים למסגרות האלה. אלה בבדרו הועברו בינתיים להוסטל חלופי בצפון הישן של תל אביב, למקום שנקרא מקום אחר. נאמר עוד שזאת הפעם השלישית השנה שעובדים בתשע מסגרות מתוך 34 שמפעילה העמותה, תכננו שיבושים בפעילותן כחלק מאותו מאבק על שכר ותנאי עבודה. לאחרונה ההנהלה החליטה למנוע את העיצומים האלה ולסגור את המסגרות עד לסיום העיצומים. בתגובה פנו העובדים לבית הדין לעבודה בבקשה למתן צו מניעה. ואז בעמותה החליטו לסגור את שתי המסגרות הלהט"ביות, משום שבמסגרות אלה יש פחות בני נוער ממסגרות אחרות, ומשום שאלה בלאו הכי טענו שם זוכים למסגרת משלימה בחלק משעות היממה. בתוך כך גם נודע כי הוסטל נוסף לנוער להט"בי שנקרא אבני דרך ופועל בחולון, גם הוא מופעל על ידי עמותת אותות וגם בו העובדים שובתים, הוא נשאר פתוח לאחר שנמצא סידור בין ההנהלה לבין העובדים. עכשיו אנחנו אומרים שלום להלל משאלי. שלום הלל.
שלום.
אתה מדריך ורכז מתנדבים בדרור.
נכון.
כמעט שנה ויותר, נכון?
שנה ושלושה חודשים, כן.
כן. בוא תנסה להסביר לנו על מה המאבק.
המאבק הוא על תנאי העסקה של כל העובדים המאוגדים בחוזה הקיבוצי של עמותת אותות, שזה בעצם אומר כל העובדים חוץ ממנהלי המסגרות. זה המדריכים, המדריכות, אמהות הבית, העובדים הסוציאליים, הרכזים והרכזות, אנשי התחזוקה.
בכמה אנשי צוות מדובר בכל המסגרות?
בסך הכל מדובר על כ-300 עובדים.
אוקיי.
בעצם עמותת אותות היא זכיינית של כמעט חצי מהמסגרות החוץ-ביתיות בארץ. אני גם חבר בוועד של ההתאגדות של העובדים, של איגוד העובדים. אנחנו עובדים ביחד עם ארגון כוח לעובדים. וכל ארבע שנים בעצם נפתח לנו הזדמנות לשבת למסע ומתן על מנת לתקף את ההסכם הקיבוצי עליו אנחנו חתומים. ברגע שחותמים עליו, אז הוא תקף לארבע שנים. ולפני כמעט 10 חודשים בפברואר שעבר, כבר התחילו בישיבות המסע ומתן בין ועד העובדים לבין ההנהלה. כשעבד לה כמה נושאים על הפרק, קודם כל להעלות את השכר, אנחנו מרוויחים קרוב לשכר מינימום, וגם באנו בדרישה להעלות את השכר השעתי, לאחר ובנוסף שישלמו לנו שעות מוגברות בשעות הלילה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים בשעות לילה בהירות, אנחנו מקבלים שכר רגיל, וביקשנו שישלמו לנו 125% ללילה.
שזה חייבים לומר אלמנטרי, זאת אומרת שעות לילה הן לא שעות רגילות, וחייבים לקבל אליהן פיצוי ותשלום נוסף.
נכון. שזה מקומם בפני עצמו. כן, יש המון דברים אלמנטריים שאחוזי הקיבוצים מצליח לעקוף אותם, כמו משמרות מאוד מאוד ארוכות בלי שהם יחשבו כשעות נוספות, כי משלמים על עינה באמצע, למרות שלא תמיד אתה ישן בשעות האלה. בסופי שבוע משמרות מאוד מאוד ארוכות, ובסופו של דבר תמיד הגיעו לאיזשהו סידור. הפעם הצגנו כבר מההתחלה, זה היה עוד אפילו לפני הקורונה, כבר התחיל המסע ומתן הזה, בדרישה גם להעלות את השכר הנמוך של הרכזים והרכזות שמנהלים בעצם בפועל את כל התחום החינוכי בהוסטל. ובכל פעם שהתיישבנו במסע ומתן, העמותה אמרה לנו, אנחנו לא נקצה לזה את הכסף. זאת אומרת, בפעם אחת הם הצליחו איכשהו אחרי בסבב השני, אם אני לא טועה, של השיבושי עבודה, להציע עוד 2.5 שקלים לשעה למדריך. אבל המשיכו לטעון שאין להם כסף יותר מזה, ושאנחנו נמצאים בתקופה קשה ושאין תקציב מהמדינה. אנחנו במקביל יודעים שלעמותה יש את הרזרבות של הכסף, יש להם יתרה, הם פשוט לא מוכנים להכניס את היד לכיס ולעשות את השינוי הזה ולספוג משהו שהוא גם הרבה יותר קטן מהיתרה שהעמותה מחזיקה.
וזה גרם לכם בעצם להחריף את
הצעדים ולצאת נוסף. אחרי שראינו שהעמותה אין לה שום בעיה לשבת למסע ומתן, אבל יש לה בעיה לשאת ולתת. זאת אומרת, היא לא חוזרת עם הצעות חדשות. אנחנו כמה פעמים שלחנו לעמותה, כבר הורדנו קצת את, את הדרישות שלנו במטרה להראות גם פנינו לשלום, ושאנחנו ממש מעוניינים לסיים את הסכסוך הזה כמה שיותר מהר, למרות שאנחנו באמת חושבים שהדרישות שלנו הן באמת פירורים ומינימליות. כל הזמן היה חשוב לנו להראות לעמותה שאפשר לסיים את זה באמת בקלות.
ולא נעניתם בעצם.
נכון.
אני רוצה גם לקרוא את התגובה שלהם. אני רוצה בכל זאת במשפט או שניים, ספר לנו קצת על מה זה בית דרור, איזה סוגי נערים ונערות מגיעים למקום הזה, איזה סוג של עזרה מחפשים שם, כדי שנבין כמה זה קריטי לא לסגור את המקום הזה ולו לדקה.
אז בית דרור זה בעצם הוסטל קורת גג שמספקת מענה לנערים ונערות מגיל 13 עד 18. שהכותרת היא שהם נפלטים בעצם מהבתים שלהם על רקע הזהות המינית שלהם או הזהות המגדרית שלהם. זאת אומרת, נערים ונערות על כל הקשת הלהט"בית, הומואים, לסביות, טרנסים, טרנסיות, ביסים, הכל הכל מהכל. ובעצם מגיעים אלינו לאיזשהו מענה ראשוני, קודם כל ברמה הכי בסיסית, מקום לישון בו, לאכול ארוחה חמה
כי צריך להגיד, רבים מהם נזרקים לרחוב ללא קורת גג, ללא מגן, והם נערים צעירים שחשופים למיליון סכנות שנמצאות ברחוב, והבית הזה
נכון
הוא עזרה ראשונה כמעט לחיים. בואו נקרא את ה... הם לא רצו מעמותת אותות, הם לא מצאו לעצמם לנכון לבוא להתראיין כאן במקביל אליך, אבל הם שלחו לנו תגובה, אני אקרא אותה. היא קצת ארוכה, אבל אני רוצה שתגיב לה. בסדר, הלל?
בסדר, אני
איתך. אז הם כותבים לנו ככה, העמותה נמצאת במסע ומתן עם ארגון כוח לעובדים, זה הארגון שאתה אמרת שאתם מיוצגים בו, מזה 10 חודשים, הכוללים השבתות ועיצומים של אנשי צוות, אותות פעלה בכל האמצעים של לרשותה, בכדי לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה בה היא מטפלת, ודאגה להפעיל את המסגרות כבשגרה באמצעות כוח אדם ממטה העמותה. כן, אם ישלחו אנשים אחרים חוץ מכם, הלל?
בסבבים הקודמים.
כן. כן. עשינו ככל הניתן בכדי לשפר את תנאי השכר של עובדי אותות, ואף הוגשו הצעות רבות לשיפור, אך אלה הושבו ריקם. אתה אומר לנו פה, לא הגיעו שום מצבות רציניות. ממשיכה התגובה של העמותה, ביום ה' בלילה התקבלה הודעה על סבב השבתות נוסף ב9 מסגרות העמותה. במהלך כל סוף השבוע נעשו ניסיונות רבים לאייש את המשמרות החסרות, בסוגריים כותבים כ-40 משמרות בעיקר בלילה, ולצערנו ביום א' נאלצנו לקבל החלטה לפזר את ההוסטלים בדרור ואבני דרך. אבני דרך בינתיים אמרנו לא נסגר. משמעות הפיזור היא שלכל הנערים והצעירים שזקוקים למענה נמצאו פתרונות במסגרות העמותה. בדיון שהתקיים אתמול בבית הדין לעבודה עם בקשת ארגון העובדים לקבלת צו מניעה נגד פיזור שתי המסגרות, הבהירה השופטת כי היא מצפה שההחלטה בסוף הדיון תהיה להקפיא את צעדי ההשבתה שננקטו על ידי ארגון העובדים, לצד הקפאת ההחלטה לפיזור המסגרות על ידי העמותה. בנוסף לכך, השופטת הבהירה כי היא מצפה שבמהלך השבועיים האלה יתקיימו מספר פגישות מסע ומתן בתיווך של מגשר, ויקבע דיון ל-18 בינואר, שזה בערך עוד שבועיים פחות, בתקווה שאכן תחול התקדמות. העמותה השיבה להצעה בחיוב, ולצערנו הרב ארגון העובדים סירב להצעה. לאור האמור, בית המשפט דחה את בקשת ארגון העובדים לצו מניעה. נערי בית דרור הועברו אחר הצהריים למקום אחר וישהו שם בליווי של מנהלת המסגרת ובני שירות למשך 10 הימים הקרובים. את מסגרת אבני דרך הצלחנו להשאיר פעילה בזכות התגייסות מנהל המסגרת והעובדי העמותה, שלא יכלו לעמוד מנגד בסגירת המסגרת. אותות תמשיך לעשות הכל כדי לסיים את הסכסוך הזה. נשמע לך רציני, הלל?
יש דברים במה שהעמותה אומרת שהם נכונים, הם פשוט לא מדויקים, והם גם חלקי אמת. זאת אומרת, קודם כל, למשל, הניסיון של העמותה כל הזמן לציין שהיא מנהלת מסע ומתן מול ארגון כוח העובדים ולא מול העובדים עצמם. ושארגון העובדים, הם כל הזמן מנסים לצייר כאילו כוח לעובדים זה איזשהו ארגון שמסית אותנו ומייצר את הסכסוך, והיא פשוט מתקשה להבין ולהפנים שהעובדים הם אלה שנמצאים איתם בסכסוך.
הארגון כוח לעובדים הוא לא הארגון היציג שלכם?
הוא הארגון שלנו, אבל הוא ארגון חיצוני, זאת אומרת, הוא ארגון שמסייע לנו בתהליך.
איגוד מקצועי, כן, כמו שעושים הרבה איגודים. הלל משאלי, אנחנו לצערי צריכים לסיים. מה שלום הילדים בבית דרור, במקום החלופי שלהם?
אני לא יכול לדעת, כי העמותה נתקעה עם כל העובדים קשר לשבועיים, וחשוב לי לשים על זה דגש, שהעמותה יצאה בצעד לא מידתי, ובעצם הוציאה, אחרי שאנחנו הוצאנו על 5 ימים של שיבושים, הוציאה את כל עובדי ועובדות בית דרור לעשרה ימים של השבתה מלאה, ונתקע איתנו מגע.
ונתקע אתכם מהנערים והנערות.
ונתקע אותנו מהנערים והנערות, והנערים והנערות שאני בטוח שהם מטופלים, בטוח שהם מטופלים כמה שניתן שם, והמנהלת שם, באמת, אני בטוח שהיא עושה מאמצים. אבל צריך להבין עד כמה זה לא מידתי השבתת מגן הזו, ועד כמה היא מנותקת מקצועית
למען הנערים והנערות. אני כולנו תקווה שהסכסוך הזה ייפטר במהירות, וגם אתם תקבלו מענה לדרישות השכר ותנאי העבודה שלכם. הלל משאלי, מדריך ורכז מתנדבים בבית דרור, תודה שדיברת איתנו. להתראות.
חלון גאווה.
שומעים את אחד הלהיטים הגדולים של ימי הדיסקו של פטריק הרננדז, Born to be Alive, ואני משמע אותו כי הוא לקוח מפסקול הסרט נולדו להיות. אנחנו יכולים להיפרד מהשיר לגמרי. זהו אחד הסרטים המרתקים על חיים של טרנסג'נדרים שבאים לעבור התאמות מגדריות במרפאה בבית החולים הר סיני בניו יורק. הסרט נולדו להיות הוא כאן בפסטיבל דוק אביב האחרון כאן בארץ, ועכשיו הוא יוצא להקרנות לקהל הרחב. צפיתי בסרט, אני חייב להודות שבמשך שעה וחצי מרתקות אנחנו בעצם מתלווים לדוקטור ג'סטינג, שהוא מנתח פלסטי שהקים את המחלקה להתאמה מגדרית בבית החולים הזה המפורסם הר סיני בניו יורק. מלבד העובדה שדוקטור טינג נולד לבני מהגרים ממלזיה, אנחנו יודעים שעד לפני 6 שנים, דוקטור טינג לא פגש אף לא טרנסג'נדר אחד בחייו. כאמור, היום הוא מנהל המרפאה להתאמה מגדרית. צח יוקד הוא כתב עיתון הארץ בניו יורק, הוא ראה את הסרט והוא גם כתב על דוקטור טינג, והוא עכשיו איתנו כדי לדבר על הסרט. שלום צח.
שלום, שלום.
נאמר שמדובר ברופא ניו יורקי שחי בעיר שהיא כמעט הכי ליברלית בארצות הברית, אבל לא פגש טרנסג'נדר בחייו, ואמרתי את זה עכשיו בפתיח. איך הוא מסביר את ההירתמות שלו לטובת הלקוחות הטרנסים של בית החולים? כי זה ממש נראה כאילו שהוא נכנס לאיזה מסע של שליחות.
נכון, זה גם אולי מה שהופך את הסרט למעניין כל כך. הניגוד בין הטרנסג'נדרים שבאים אליו למרכז, לקליניקה, לבינו, שהוא בן אדם כל כך מאופק וסגור ולא צבעוני, וממש טכני כזה, אתה יודע, רופא משעמם כזה.
כן, אפשר להגיד גם איש נטול קריזמה, כמעט באופן מתריס.
תקשיב, וזו לפני שדיברת איתו. כן. השיחה איתו זה, אתה יודע, בן אדם הוא... אז אתה אומר שליחות, נכון. אז המעניין זה שנשארתי פה על זה, והשליחות זה משהו שהתפתח אצלו עם הזמן. זאת אומרת, הוא נכנס לזה פשוט מתוך אתגר. הוא אומר, אני היה לי אתגר, היה לי חלום להתקבל ללימודי רפואה בקולומביה, התקבלתי. היה לי חלום לסיים עם הציונים הגבוהים ביותר בקורס, סיימתי. היה לך לא מתקבל לעבודה כמנתח פלסטי בניו יורק, עשיתי את זה כמעט 30 שנה. עכשיו, בגיל 50 אמרו, אוקיי, פותחים החלטה חדשה, מי רוצה לעמוד בראשה? אז הוא לא היה לו שום פה איזושהי שליחות של לעזור לקהילה וניתוחים, אין לו, הוא לא בא מהמקום הזה, והוא גם מנסה להציג את זה כך. הוא אומר, זה היה אתגר, כבר לא היה לי אתגרים, הכל שיאמם, עשי הכל עם אותו דבר, ומה שהכי מעניין, שגם הוא היה היחיד שרצה בתפקיד, כל שאר הרופאים לא היו מוכנים לגעת בזה.
כן, אנחנו נגיע עוד מעט באמת לפער ולפערים בתוך הרופאים. אתה יודע, מתוך, אפשר להגיד שבעברית היום זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה, וככה קהילה הטרנסית הרוויחה את אחת המרפאות המשובחות בעולם. בוא קצת תתאר ממה שרואים בסרט את הלקוחות שמצטלמים לסרט, כמובן שהסכימו להשתתף בסרט. מה אנחנו, את מי אנחנו פוגשים שם?
אנחנו פוגשים שם את כולם, אנחנו פוגשים שם נשים שחורות ונשים לבנות וגבר לבן ובני מיעוטים ואנשים מבתים חלשים שנזרקו מהבתים, וזה טרגדיות שאתה רואה שהמצוקה, זה לא משנה מאיפה אתה מגיע, המצוקה, וזה גם מה שהוא מדבר עליו בסרט, שזה מה שמעניין, הדחייה החברתית, הטראומה, המשברים, זה משותף לכולם, כל אחד מגיע שם מרקע אחר, וכל אחד... כל אישה ואיש וכל מטופל מגיע עם סיפור אחר, אבל כולם, כולם המתחויים של החברה. כולם החברה באיזשהו, המשפחה והחברה והחברים. ובסרט גם אומרים שזה מה שמעניין, שעל כל שעה של טיפול בחדר ניתוח, הם מקדישים 20 שעות של סיוע נפשי וסוציאלי מחוץ למיטת הניתוחים.
כן, שזה...
זה הדבר הקשה ביותר. פח... אוקיי, עשית ניתוח.
כן.
שזה... תהליך מדהים, נכנסת עם איבר מין גברי, יצאת עם איבר מין נשי. אבל מה קורה אם עכשיו המשפחה לא מוכנה לקבל אותך? מה קורה אם עכשיו אין לך לאן לחזור? מה קורה אם אתה עכשיו חוזר לגור ברחוב? והאנשים האלה, אתה יודע, זה לא אנשים מן השורה שמחלימים מהניתוח, אחרי שבוע חוזרים לעבודה, למשפחה, לבת. זאת אומרת, אולי חלקם כן, אבל הייחודי בקליניקה הזו, שזה מרכז סיוע שהוא הרבה הרבה מעבר למרכז סיוע רפואי. עם הצורך להתאים עובד סוציאלי ופסיכולוג ופסיכות של מטופלים במשבר אחרי הניתוח שמתקשרים לפלאפון של טין גם כן בלילה ו... כן. והעבודה שם היא הרבה מעבר לניתוח מתקדם כזה כן. או אחר.
דיברת באמת על, על הרקע של הטרנסים והטרנסיות שבאים להתנתח שם. רובם באמת באים ממקומות בלי מעגלי תמיכה רציניים, משמעותיים, מהותיים, ובאמת עוברים את התהליך גם הנפשי וגם הגופני הזה כמעט לבד באופן דחוי. אבל יש בסרט הזה, הוא בא להראות לנו כדי להדגיש אולי כמה התהליך הנפשי הוא הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, שיש שם את הטרנסית שבאה ממשפחה מאוד מאוד תומכת, האימא מלווה אותה, והאחיות נדמה לי גם כן מלוות את התהליך. המשפחה נראית מאוד אוהבת, מאוד בעד, ובכל זאת מה קורה לה? היא גם מתגייסת באיזשהו שלב להסברה על, על, על התהליך של ההתאמה המגדרית שלה. ובכל זאת היא היחידה מכולם, אני מרמז לזה, שהיא בעצם עושה ניסיון אובדני.
נכון, נכון. כן, תשמע, זה מצוקה שאני ואתה כנראה לא נוכל להבין אותה לעולם. גם השינוי הוא... תשמע, זה, אני לא יכול אפילו לדמיין מה התהליך שעובר עליהם. אני יכול להגיד לך, אגב, בהקשר זה שהסיבה, לא ציינתי את זה בכתבה, הסיבה שזה הפך לרווח ובכלל שהמרכז הזה קם, היא שבשנת 2014 ניו יורק העביר החוק, היא לא המדינה היחידה, אז היא הייתה המדינה התשיעית, חברות ביטוח הבריאות חייבות לממן את הטיפולים האלה. זאת אומרת, ניתוח שבעבר אולי אנשים לא יכולים להרשות לעצמם, אתה יודע, בלי עבודה מכניסה, שהיה עולה במגזר הפרטי עשרות אלפי דולרים, הוא עכשיו ממומן על ידי ביטוח בריאות. זאת אומרת, ברגע שיש לך ביטוח, חברות הביטוח חייבות לממן את זה. ולכן זה גם הפך ליותר נגיש, ליותר אנשים, שאולי לפני זה לא יכולו להרשות לעצמם טיפולים מהסוג הזה.
כן, וכך...
טוב בכלל, איפה מפילים, ואיך...
כן, בתוך זמן קצר באמת המרפאה, בעצם ידיהם של המנתחים שם עסוקות כמעט 24/7, נכון? יש ממש צובעים על מטאפורית וגם לא על דלתות המרפאה הזאת. דוקטור טינג מספר גם על התהליכים, למרות שהוא מאופק וכמעט אדיש, אבל הוא לא, הוא מספר קצת על התהליכים שגם הוא עבר מול הדרמות המשפחתיות האלה והאישיות שהוא חווה בעצם יום יום.
כן, הוא מספר על באמת מה שאמרת בהתחלה, את המילה ש, אתה יודע, נשמעת קצת בומבסטית, שליחות, אז כן, הוא אומר שזה התחיל אצלם איזשהו אתגר מקצועי והפך לשליחות. יש שם איזשהו קטע בסרט שאתה רואה אותו בעשר בלילה, רואה סרטון בפייסבוק שמטופל שברשימת המתנה העלה לפייסבוק ואמר שהוא חיכה 5 שעות שיחזרו אליו ושהוא כועס. זה בסדר, תלונה שאתה יודע, כולנו לפעמים מתלוננים שלא קיבלנו תור בזמן שחיכינו, ואתה רואה שדוקטור טינג לוקח את זה בצורה מאוד קשה, והוא אומר, אנחנו עובדים כל כך קשה לבנות את המחסי אמון. זאת אומרת, אתה רואה באופן אישי שהוא רואה פה איזשהו קטע של לבנות איזושהי מערכת יחסים עם מטופלים שלו, ועם כל הקהילה בכלל, שתסמוך עליו, שתבטח בו, שתסכים להגיע לקליניקה שלו, ואתה רואה פה שיש פה עניין הרבה הרבה מעבר לניתוח, שהוא גאה בניתוחים גם, אגב, הוא פיתח, פיתח שיטות חדשות לניתוחים מתקדמים, אבל אתה רואה גם שנורא נורא חפש.
כן, יש שם פרוצדורה אחת שרק הוא עושה אותה, שהוא המציא אותה גם, נדמה לי.
נכון, הוא גם מספר, ולא הכניס את זה לכתבה, כי חשבתי שזה יהיה, לא יתפרש טוב, שלרעיונות הניתוחים האלה הוא חושב לו מקלחת. אבל כן, אז אתה יודע, יש לו גם מפעד המקצועי, אבל גם אתה רואה ממש שחשוב לו ליצור אותם איזשהו מערכת יחסים של אמון, וממש להיות איזשהו, אתה יודע, כלים שלובים כזה של איך הקליניקה שלו והקהילה הולכים יחד בכל הנושא הזה, שבאמת הוא נרתם, ולא מתוך, אתה יודע, וזה מה שמעניין באמת, מה שאמרת בהתחלה, לא מתוך זה שהוא בא עם איזשהו סיפור שהוא בעצמו היה טרנס, או שהוא הכיר מישהו, שמשהו,
כן, לא, אמרנו, הוא עד לפני 6 שנים הוא לא פגש טרנס בחיים שלו, והוא חי בניו יורק, זה לא תגיד שהוא גר באיזה מקום במידווסט, כן. או, כן.
נכון, והוא ממש הופך להיות, הוא רואה בזה שליחות, והוא ממש מגויס כל כולו לסייע ונרתם לעזור להם. ואגב, מה שאמרת, אחד האתגרים, וזה גם אחת השליחויות, אתה אומר שיש מטופלים מדבקים על דלתותיהם, הם סובלים ממצוקה אדירה של רופאים.
מחסור של רופאים מנתחים, הדור הוותיק,
לא מוכנים. ואז מה שהוא עשה גם, הם השיקו את תוכנית ההתמחות הראשונה בארצות הברית לרופאים, אתה יודע, רופאים סטאג'ר שרוצים לעסוק בטיפולי סיוע לטרנס, לקהילה, ומתוך זה שרופאים צעירים שמחפשים התמחות יבואו אליו וכבר יישארו שם.
וממש בתוך כך, כאילו, כן, קשור או לא קשור, הוחלט גם באותו בית חולים הר סיני לקבל רופאים ישראלים לתת התמחות ברפואה להטאבית. לא קשור למרפאה הטרנסית, אבל ככה בצירוף מקרים כזה. צח יוקד, אנחנו צריכים לסיים. אני מאוד מודה לך שראית בשבילנו את הסרט שגם אני ראיתי אותו, נולדו להיות, Born to Be, סרט הדוקומנטרי על המרפאה להתאמה מגדרית בבית החולים הר סיני בניו יורק. צח יוקד, תודה רבה על השיחה הזאת.
כל טוב.
להתראות.
חלון גאווה.
ועכשיו אני רוצה לקרוא לכם מתוך המניפסט הגאה, מי אני, של אמרי קלמן. נולדתי בשנת 1986 למשפחת מהגרים ממעמד הביניים. הוריי השאירו את סודות הישרדות השואה ההולנדים שלהם לאגדה משפחתית ציונית ישראלית חדשה. כשהייתי בן 5 הם אימצו תינוקת עם הפרעת לב קשה שהפכה לאחותי השלישית. כעבור כמה שנים נישואיהם התפרקו ואבי עבר להתגורר בנפרד. רק אחר כך גילינו שהוא חולק את ביתו ואת חדר השינה החדשים שלו עם גבר. סבא שלי מצד אמי עשה את אותו הדבר בדיוק. שנים קשות הגיעו כשאחותנו נפטרה כשהייתה בת שש בלבד. כשגדלתי והבנתי שאני נמשך לגברים, תהיתי אם אני הדור השלישי הומו גבר היחיד בעולם. הפחד להיות שונה לחלוטין גרם לי להיאבק להיות נורמלי ומצליח. רק כשהפכתי ליושב ראש משותף של האגודה למען הלהט"ב בישראל, וכשבבעלותי מותגי חיי לילה הגדולים ביותר, הרשיתי לעצמי להרפות. כך, בקיצורים קלים, נפתח המניפסט הגאה שכתב אימרי קלמן, והוא יוצא עכשיו באס ספרים, ואנחנו אומרים שלום אימרי.
שלום, איציק.
בהמשך הטקסט שקראתי עכשיו, אתה גם כותב, המסע המעמיק והקיצוני לתוככי הזהות והקהילה הגאה הוא הרקע לספר. הסיבה לכתיבתו היא כבר סיפור לגמרי אחר. אתה רוצה לקחת אותנו לסיפור האחר?
כן, בשמחה. אני...
בוא נצא.
יאללה. האמת שכמו הרבה מסעות מהסוג הזה, זה התחיל ממקום די חשוך של תחושת אובדן דרך, אחרי שבאמת סיימתי איזשהו פרק בחיים, שכולל גם באמת תפקידים שבהם קיינתי וציינת, ועסקים שניהלתי, והגעתי לנקודה שבה אני הרגשתי קצת עובד עצות. לאן ממשיכים עכשיו? מה אני עושה עם הידע שצברתי, עם הניסיון, עם ההיכרות עם הקהילה, לאן זה מוביל אותי. וגם הייתי אחרי פרידה לא פשוטה, ובמקום ככה די חשוך בחיים. וחברה טובה הזמינה אותי לאיזשהו סמינר בגרמניה, בברלין. וככה ממש ברגע האחרון אמרתי, טוב, אני מצטרף, אני התחייבתי לה רק להגיע, ומעבר לזה לא לעשות כלום, כי הייתי כל כך באפיסת כוחות. ובאמת, תוך כדי אותו שבוע בשכונת ואנזה בברלין, הסמינר התחיל למשוך תשומת ליבי, הוא היה מורכב כמעט בכולו ממשתתפים עולי ברית המועצות לשעבר, כאלה שגרים בישראל וכאלה שגרים בגרמניה, ומצאתי שם כל מיני נושאים מעניינים שמשכו את תשומת הלב שלי, ובסיום אותו סמינר נחשפתי לאיזשהו... איזשהו פריט מידע שלא ידעתי אותו, שמתברר שלעם היהודי יש עוד מדינה. יש קרקע שרשומה על הטאבו של העם היהודי ברוסיה, במזרח רוסיה, איזושהי מתנה או עונש מסטלין, והמדינה הזו לא רק שהיא באמת הפתיעה אותי מאוד, בעצם זה שבכלל קיימת מדינה נוספת לעם היהודי, זה הדגל. של אותה מדינה, כשככה חיפשתי בגוגל וגיליתי את הדגל של המדינה, והפריט מידע הזה שמחבר מדינה יהודית נוספת לעם היהודי, לדגל שהוא כמעט זהה לחלוטין לדגל הגאווה,
אנחנו רק לא אומרים, בירוביג'אן קוראים לחבל ההוא.
נכון, נכון. זה בעצם החבל האוטונומי היהודי ברוסיה, בירוביג'אן זו עיר הבירה, של אותו חבל, שנקרא אובלסט ברוסית, והדגל הזה, דגל הגאווה, בשילוב זה שהוא שייך לעם היהודי, התחיל להתניע אצלי איזשהם גלגלים של מחשבה, דמיון, רעיונות חדשים לכיוונים של עשייה ורצון להתעסק בנושא הזה, וככה התחילה מלאכת הכתיבה. מאותה תגלית מיוחדת.
כן, והיא כמובן חלק מהביוגרפיה שפרסת, כמו שקראתי, ביוגרפיה שיכולה בעצמה לספק ספר לא למניפסט אחד, אלא לכמה וכמה סיפורי חיים. מכיוון שזמננו צר, אני ארצה בכל זאת שתספר על תחושת הבדידות הזאת שאתה כותב עליה. האם אתה דור שלישי הומו גבר היחיד בעולם? גם אבא שלך יוצא מהארון, גם סבא יוצא מהארון, ואתה מרגיש דור שלישי למה?
כאילו כילד המחשבה הייתה על המונח פריק. כאילו איזשהו יצור יוצא דופן מבחינת ההרכבים הגנטיים שלו והסיפור הסביבת המגורים שבהם גדלתי, שיצרו איזשהו יצור שהוא ממש פריק, יוצא דופן. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? מה לא בסדר איתם? כאילו מה, אתה יודע, המשפחה שלומדת לקבל במהלך החיים זה שיש בן גיי, אבל מה קורה כשזה בעצם משהו שהוא חוזר על עצמו? מה זה אומר על אותה משפחה, על אותו אדם? והתחושה הזאת הייתה באמת שאין סיכוי, מה שעד היום עדיין לא הופרך, אני מקווה שזה עוד, אולי עוד יקרה בחיי, שאני אפגוש מישהו שיגיד לי, גם אני. זה גם הסיפור שלי, אני יכול להזדהות איזושהי תחושת הזדהות, תחושה שאני באמת לא לבד בסיפור הזה.
אני רוצה בכל זאת להתעכב עוד טיפה על תחושת הבדידות הזאת, במיוחד על רקע העובדה שהיית גם יושב ראש האגודה למען הלהט"ב, יושב ראש משותף עם חן אריאלי. זאת אומרת שההוויה האקטיביסטית היא לא זרה לך, ובכל זאת איכשהו יש משהו בנימה הזאת של הגילוי הזה, שגם אתה, גם אבא, גם סבא, היא לא שמחה, אין בה שמחה. אני טועה?
לא, אין בשמחה, אני לא מאושר שזה אני. אני למדתי לקבל את זה. אני לא רואה את זה כבהכרח פרס או מתנה, אבל מה שכן, אני התחלתי, וגם בספר אני עוסק בזה, בתחושה שיש פה איזשהו ייעוד. זאת אומרת, קיבלתי סיפור יוצא דופן כדי שהסיפור הזה יוביל אותי לעסוק בזה, למצוא מה זה אומר עבורי, ואולי גם באמצעות זה לעזור לאנשים אחרים. ובמובן הזה למדתי לקבל את זה, לחיות עם זה בשלום, לדבר על זה באופן גלוי, לענות על שאלות, לתת לזה להיות חלק שהוא באופן גלוי, חלק ממני. וזה דבר שלקח לי הרבה שנים.
כן.
שנים תנסה. ראשונות, כן.
אני בטוח. תנסה לקחת אותנו אל המפגש הראשון עם אבא אחרי הידיעה שגם אבא הוא הומו. מה אמרת לו?
אני, בהודעה הראשונה, אני הייתי מבולבל מאוד, אני הייתי צעיר ולא כל כך הבנתי מה המשמעות ומה ההשלכות של מה שהוא אומר לנו עכשיו. המקום הראשון שפעל אצלי רגשית היה הכעס על תחושת ההונאה. זאת אומרת, זה שבעצם יש פה משהו שהרבה זמן ידוע ולא סופר לנו, מעבר לזה שהחבר הטוב מאוד של אבא, שהכרנו אותו בתור חבר טוב של אבא, שהוא היה קרוב אלינו, הוא בעצם הבן אדם שהשם בגירושים, ויצרתי תחושת כעס כלפיו על זה שהוא בעצם פגע באמא שלי.
זאת אומרת, העניין ההומואי היה כמעט משני פה, יותר הפעילו אותך הרגשות של עזיבת הבית, פירוק הבית, הפרידה מאמא.
נכון, נכון. אני גם בספר מספר שאבא שלי סיפר לי ולאחותי הגדולה, אז התגובה הראשונה שלה התחילה לבכות, ואבא שאל למה היא בוכה, והיא אמרה לו, אם אתה הומו, זה אומר שאתה לא אוהב בנות, אז זה אומר שאתה גם לא אוהב אותי. ובמהלך השנים, באמת אותו בכי של אחותי, שהפך להיות חלק בלתי נפרד מהזיכרון, עורר אצלי את השאלה של אם הוא לא אוהב בנות, אז מה זה אומר עליי? איפה זה שם אותי במקום הזה? זאת אומרת, איזה מין אהבה את בעצם משליחה לבנים שאני צריך להתמודד איתה כבן שלו? וזה משהו שהוא הציף הרבה קושי, הרבה מורכבות בהתמודדות ולהגיד באופן גלוי שאבא שלי גיי ושאני גיי, ונקודה שלקח לי שנים לעסוק בה ולרקח אותה עד שאני יכול לדבר על זה ככה.
ולשב אותה בינך לבין
כן.
עצמך.
כן.
זה לא היה משהו שהכין אותך בעצם ליציאה של סבא, או שאי אפשר להתכונן גם לאירוע כל כך יוצא דופן?
היציאה כביכול של סבא הייתה קצת שונה, כי בעצם לא הייתה איזו נקודה שבה ממש באו לספר לנו, אלא זה מין עובדה שהפכה עם השנים להיות עובדה בשטח. זאת אומרת, היינו נוסעים לבקר את המשפחה בהולנד, ובאיזושהי נקודה פשוט היה הצטרף איזשהו גבר למפגשים עם סבא וסבתא, והוא פשוט היה שם, והכרנו אותו, לפעמים פעם אחר כך היינו מגיעים, והיינו פוגשים אותו ואת סבא בלי סבתא, וזאת אומרת, זה תהליך של שנים, של מפגשים, עד שבאמת היה אפשר להכיר בזה ולומר באופן גלוי, שבעצם סבא חיים גבר, וסבתא גרה בבית אחר, והמשמעות היא שסבא הומו, כן? זה דבר שלקח שנים בכלל לומר אותו, גם לאמא שלי וגם לנו, אלא פשוט להכיר בזה שלסבא יש חבר, והוא חלק מהמשפחה. אז זה תהליך קצת יותר ארוך, וגם צריך לזכור שהם גרים בהולנד ככה, שיש איזשהו מרחק גיאוגרפי ופיזי, שאפשר לי באמת להשאיר את הסיפור הזה רחוק מפה. זאת אומרת, גם כשהתחלתי לדבר על אבא שלי, וגם כשזה הצטרף לסיפור שאני גיי, בכלל לא פתחתי את הסיפור של סבא. לא היה לי צורך לדבר על זה. זה היה ממש אך ורק בראש שלי, ושל של המשפחה המצומצמת, עד שבאמת הגעתי לנקודה שאני כבר מבין שיש פה סיפור, והסיפור הזה הוא שווה לספר אותו. אין במה להתבייש. והוא גם אחלה סבא.
לא, זה ברור. אני רוצה עוד להתעכב איתך על השילוב הזה שמופיע בקריכה של הספר. הוא נקרא המניפסט הגאה, מי אני השנה, being a Jewish, Israeli and gay. מה יש בשילוב הזה שמעורר ומצריך מבחינתך לשים אותו כדגל, כמניפסט?
תראה, באמת, מתוך אותו סיפור שעליו דיברנו, הסיפור האישי, יצאתי באמת לאותם שנים שבהם העיסוק בזהות המינית שלי, ההומוסקסואלית שלי, הייתה מאוד מאוד מעמיקה. עד כדי כך שבאמת הגעתי לתפקידים ולהתנדבות ומעורבות בקהילה, ובכל אותו זמן לא עסקתי בכלל בזהות היהודית, לא היה לי כל כך צורך בזה, ודווקא מטעם אגודת הלהט"ב, שנשלחתי לדבר בהרצאות בארצות הברית לפני סטודנטים על מה זה להיות גיי בישראל, גיליתי שעומדים בפניי חבר'ה צעירים שהזהות היהודית והקושי שלהם להיות יהודים באופן גלוי, באופן שהוא בא לידי ביטוי, מביא לידי ביטוי את הזהות היהודית שלהם, היא הרבה יותר מורכבת. ובטיסה חזרה התחילו לעלות אצלי השאלות של רגע, מה עם הזהות היהודית שלי? זאת אומרת, אני עברתי ברית מילה ואני עשיתי בר מצווה כי זה מה שעושים פה, אבל במדינת ישראל אין כמעט צורך באמת לשאול את עצמך מה זה אומר להיות יהודי עבורי. אם אתה חי בתוך המחנה החילוני-ליברלי, אתה יהודי כזהות היסטורית, תרבותית, אבל לא ממש מעמיק בתוך תוכחי היהדות. וכך התחיל תהליך המחקר שלי בזהות היהודית, שכמובן הוא הביאה להתנגשות. זאת אומרת, היה איזה משהו אינהרנטי, בתוך המפגש הזה של הזהויות, שהוא מייצר פיצוצים מהסיבה הפשוטה, שמה שאנחנו כהומואים יהודים, זה שזה אסור בתורה, ושדתיים לא מקבלים אותנו, ואנחנו במאבק תמידי על הזכות להיות להטאבים וגם יהודים. ושם באמת במקום הזה של המפגש וההתנגשות בין הזהויות, הספר הזה עוסק בדיוק בזה.
זהו, אז אני רוצה לקראת סיום השיחה הזאת, לקרוא באמת שורות מכמעט סוף הספר, ואתה כותב שם, אני יהודי, ואני הומו, אני מנוקב ואוהב לנקב. בדגל של הבית הבא שלי אני רוצה להתאהב. תחפשו אותי ברשת ותמצאו את כל צבעי הקשת. אמרי קלמן, כותב המניפסט הגאה, תודה רבה שדיברת איתנו.
המון תודה, איציק.
להתראות.
חלון גאווה.
עכשיו אנחנו עם הצרכים שמייחדים את קבוצת הלהט"בים, בני ובנות משפחות יוצאי רוסיה, ברית המועצות. נספר לכם שבשבוע שעבר חגגו, אם אתם לא יודעים, את השנה החדשה בכל מיני מקומות, בכל מיני מנהגים, וגם יוצאי ברית המועצות חגגו את השנה החדשה, והביאו לנו בשנים האחרונות את הנוביגוד, שהפך לחלק מהפולקלור הישראלי גם, וגם בבית הקהילות בחיפה, שהוא המרכז הגאה, של העיר ציינו את נוביגוד וניצלו את היום הזה כהזדמנות לכינוס להט"בים יוצאי ברית המועצות וקיימו שם פאנל מקוון שנועד להעלות ולדון בבעיות ובסוגיות שמעסיקות במיוחד את הלהט"בים דוברי הרוסית בישראל. מתברר שיש כאלה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדריה פלג.
שלום איציק, מה שלומך?
תודה רבה. את הנחית את הפאנל הזה, נכון?
נכון מאוד.
נספר עוד למאזינים שלנו שאת שומעים הצעירה, את בת 29.
נכון.
אבל את נולדת בארץ, הורייך הם אלה שעלו לארץ בשנות ה-70, והיום את לומדת בטכניון ביולוגיה וחינוך.
נכון מאוד.
עכשיו ככה נתנו את הפריסה שלך, ספרי, לפני שנגיע באמת לקבוצה הלהט"בית של דוברי רוסית, קצת על נוביגוד, מה את למדת, כי את נולדת פה, מה את יודעת לספר לנו על נוביגוד?
נוביגוד זה בעצם מילולית, הכוונה היא לפשוט שנה חדשה, זה חג שהוא חילוני לחלוטין, אין לו שום קונוטציות דתיות, ובעצם רוב יוצאי ברית המועצות מציינים אותו בין ה-31 לדצמבר ל-1 בינואר. אם אתה רוצה קצת רגע היסטורי,
לא, אני רק רציתי ככה שנקבל את הקונטקסט, איך באירוע שהוא בעצם חגיגה של שנה חדשה, בחרתם לדבר על בעיות מאוד ספציפיות ומעניינות. אז בואי באמת ניכנס ישר לסיבות שהביאו לכינוס הזה, ותגידי לנו, באמת יש בעיות ייחודיות שמאפיינות או אופייניות ללהט"בים יוצאי ברית המועצות או דוברי רוסית?
כן, בוודאי.
אז בואי ספרי לנו, כי אותי זה הפתיע.
אז דבר ראשון, להרבה להט"בים בעצם שהגיעו מברית המועצות או שהמשפחות שלהם הגיעו מברית המועצות, הם מתמודדים עם בדרך כלל שתי בעיות עיקריות כשהם מגיעים לארץ. אחת מהן זה העובדה שהאוכלוסייה שיצאה מברית המועצות ובאופן כללי מה שקורה ברוסיה היום, זאת אוכלוסייה שהיא מאוד מאוד שמרנית. וגם היום, בוודאי אתה יודע, ברוסיה יש להם קו מאוד אנטי להט"בי מובהק. בממשלה. זה להבדיל מאשר בישראל, שלפחות הקו הרשמי של ישראל, זה קו שמאמין בשוויון זכויות ומדינה דמוקרטית.
במילים.
כן, במילים. מה שקורה בפועל והתמודדות עם הבירוקרטיה היא כמובן יותר מורכבת וכן הלאה, אבל לפחות מבחינת מה שישראל מנסה לייצג לעולם, זה קו פרו-להט"בי. וברוסיה הקו המאוד מובהק הוא מאוד מתנגד, בדיוק. אתה בטח גם אולי שמעת על מה שקורה בצ'צ'ניה והרדיפה שם של להט"בים.
סיכרנו כאן לא מעט את הגילויים האנטי-להט"בים האלה. אז איך בני הלהט"בים הישראלים, דוברי הרוסית, איך הם בעצם גוררים את ה... את מתכוונת לומר שבעצם יש איזו מין הפנמה של הרדיפה הזאת, עד כדי שהם לא יכולים להשתחרר ממנה?
לא בדיוק הייתי אומרת את זה. הייתי יותר אומרת שהאוכלוסייה המבוגרת שהגיעה לארץ, היום, במיוחד בעליות של שנות ה-90, יותר מאוחרות, אז האוכלוסייה המבוגרת יותר סופגת את רוב המסרים שלה מהתקשורת הרוסית דווקא, ולא מהתקשורת הישראלית. ולכן הרעיונות שמאוד אנטי-להט"בים ומאוד בעצם מפלים, אז הם נספגים עמוק עמוק בתוך הכלל האוכלוסייה, ואז להט"בים שהם נולדו למשפחות האלה, מתמודדים עם הרבה מאוד בעצם קושי שנכון להרבה מאוד אוכלוסיות שמרניות.
ואיך הם מתמודדים? יש התארגנויות בקבוצות תמיכה, בקבוצות התייחסות של יוצאי למשפחות כאלה?
בבית הקהילות למשל, יש אצלנו התארגנות של קבוצת דוברי רוסית וקבוצת יוצאי ברית המועצות, והם באמת נפגשים והם חולקים את חוויות שלהם, ובעצם יוצרים קהילה, פעילה משלהם שמהווה להם מקום בטוח ורשת ביטחון.
הם גם יוצרים איזושהי פעילות או איזשהו מהלך של משנה תודעה בתוך, בקרבם של ההורים, של הסבים והסבתות השמרנים האלה, או שמסתפקים בלהיות ביחד?
תשמע, זאת למשל שאלה שהיא הרבה פעמים נוגעת לבן אדם הפרטי, ואני לא יכולה לדבר עליה בשם כולם. האם הקבוצה אצלנו יוצרת פעילויות? כן, חד משמעית. היה לנו שנה שעברה, כשעוד היה אפשר להיפגש, אז קבוצת באמת יצאי ריבריאם אצלנו, הם התארגנו יחד עם הארגון השכונתי של שכונת הדר, והרימו אירוע לכבוד הנובי גוד.
והגיעו ההורים ללהט"בים יוצאי ברית המועצות?
הגיעו הרבה מאוד אנשים. אני לא יודעת בדיוק באופן אישי לומר לך בדיוק מי היה כל אחד, אבל כן, הייתה קבוצה מאוד גדולה, הגיעו הרבה אנשים. וכן, בסופו של דבר, גם מעצם הפעילות של לחיות בארץ, בכל זאת יש איזשהו שינוי תודעתי שמתרחש. קשה מאוד לפעמים להגיע לאוכלוסיות שהן באמת מבוגרות, כשאתה מדבר על אנשים בני 80 ו-90, זה כבר תהליך שהוא מאוד קשה, אבל אנשים שהם בני 40 ו-50, כן, בהחלט רואים לאט לאט שינויים.
יש בעצם בהתארגנות שלכם, זאת אומרת, אני מניח שהצבתם לעצמכם יעדים, או לפחות איזשהם תוכניות פעולה, איך אתם מתכננים את הפעולות הבאות שלכם? מה אתם מבקשים בעצם לייצר בהתכנסות הזאת של להט"בים בני יוצאי ברית המועצות?
חשוב לי פה מאוד מאוד לציין שאני פועלת בצוות תרבות בבית הקהילות, ולא בקבוצה של יוצאי ברית המועצות. הם בדרך, ממה שאני דיברתי עם החברים שלי מהקבוצה של יוצאי ברית המועצות, הם בדרך כלל מתכננים בעיקר פגישות וישיבות ואירועים כשאפשר, ובאמת לתמוך אחד בשני הרבה.
טוב, אנחנו מקווים באמת שההתאקלמות גם של ההורים יוצאי ברית המועצות וגם של הילדים שלהם תביא באמת לחיים הרבה יותר נוחים ומבטיחים, ושעוזרים להשתלב בתוך תחושת החופש לפחות היחסית שיש פה לעומת חייהם של הלהט"בים בברית המועצות ברוסיה של היום. נאמר שנאחל לכולנו בעצם שנה טובה יותר בכל מובן, גם הלהט"בי וגם הבריאותי שלנו. דריה פלג, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
להתראות. זהו, עם הצלילים האלה מתוך פסקול הסרט Born to Be, אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה. הוא מפיק התוכנית, יובל יסוד, הוא טכנאי השידור. יואב יפת יהיה איתכם כאן ב3. הוא כבר רוקד. אני איציק יושע, נתראה בעוד חלון גאווה בשבוע הבא.